דף נ"ה עמוד א', ארבע שורות מלמטה. אומרת הגמרא, ואמר רב אשי. הגמרא מביאה עוד מימרה בשמו של רב אשי, פרדחת מפייע מטה, והנמילי דאצילת מטה, אבל אנדינסקי סייתא דשמיא. פרדחת פירושו של דבר, כאשר יש בפנינו אדם שהוא אדם בטל, ואדם בטל פה, כפי שאומר הרשב"א, מדובר באדם שבטל מכל, אין לו עסק, לא בלימוד, לא בפרנסה, לא בעבודה, בטל מכל. ואדם הבטל הזה, כשבאים לגבות את המיסים שהמלך מטיל על העיר, אז אנחנו רוצים לפתור אותו מתשלום המס, כי אין לו, כי אין לו שום דבר. אומרת הגמרא, אותו פרדחת, אומר רב אשי, אותו אדם בטל, מסייע מטה, הוא מחויב להשתתף בהוצאות שצריכים לשלם אנשי העיר כמס למלך, גם הוא צריך להיות חלק מתשלום המס. והנמילי, מתי אני אומר שיש לו חיוב לשלם ולהשתתף בתשלום המס? והנמילי דאציל תימטה, בזמן שהצילו אותו בני העיר. אבל אנדינסקי, אם הוא הצליח להתחמק מפקידי המלך, סייעתא דשמיא, אז משמיים ריחמו עליו, ואז הוא לא צריך לבוא ולהשתתף. על מה הוא באמת דברים אמורים? יש לנו מצב שיש מס שהמלך גובה, יש מיסים שהמלך מטיל על כל גולגולת או על כל נכס. המס הזה זה תשלום לאדם כאדם פרטי, זה בכלל לא משנה אם השכן שלו משלם או לא משלם, הוא צריך לשלם, זה לא נוגע מה קורה אצל השני, לא זה הסוגיה. אנחנו מדברים על מס כזה שהמלך בא ואומר לתוך העניין שבני העיר הזאת צריכים להביא לקופת המדינה 100,000 שקל. איך תחלקו את זה? תעשו חלוקה שווה בין כולם וכל אחד ישלם את חלקו. יש בעיר את אותו אדם בטל, ואנשי העיר, כמובן שמדובר פה על חלק מאנשי העיר, כי אם כל אנשי העיר רוצים להציל אותו אז אין פה נידון, אלא מדובר שחלק מאנשי העיר באים ואומרים, רחמונס, בן אדם כזה אין לו פרנסה, אין בו שום דבר, אין בו ריח, בוא נמחול לו. ואז התוצאה שבמקום שזה מתחלק לכל בני העיר, יש אדם אחד פחות שמשלם, אז כל אחד מבני העיר צריך עכשיו לשלם משהו יותר כדי להמציא את הסכום המדובר לקופת המלך. ועל זה אנחנו באים ואומרים שבכזה מקרה, אם חלק מאנשי העיר לא מוכנים לדבר והם דורשים שהוא כן ישתתף, אז מוטל החובה על אותו אדם לבוא ולהשתתף בהוצאות של בני העיר. מה קורה אבל אם זה לא היה על ידי בני העיר, אלא אותו אדם ראה אותו הפקיד וריחם עליו, או שהוא הצליח לחוק ממנו ולכן הוא לא התחייב בתשלום, פה אנחנו באים ואומרים שאין לו חובה לבוא ולשלם, אלא משמיים ריחמו עליו, סייעתא דשמיא, ולכן הוא פטור מלשלם. רק במקרה הזה, אם לא צריכים להשלים, זה לא מעניין אותנו. אפילו שעכשיו במבחן המציאות מישהו יצטרך לשלם יותר, זה לא קשור, עליו לא היה סייעתא דשמיא וריחמו עליו מן השמיים, ממילא יצטרכו לשלם. מה? אם זה גזלן אז זה לא היה סייעתא דשמיא, במי הוא גובל? אבל זה אנחנו אומרים, סייעתא דשמיא, הוא לא גזל, הוא הצליח. דינא דמלכותא זה משהו אחר. לא, לא, אם דינא דמלכותא היה צריך לשלם, אז ודאי שהוא צריך לשלם. פה מדובר שהפקיד, לא, אבל הפקיד פטר אותו, הוא בא לפני הפקיד סיפר סיפור ההוא לכם עליו, התחמק, אז יש נידון על זה, ויש תשובה של מהר"ן מרטנבורג שהוא יצטרך לשלם. שאם הוא הצליח לרמות, אז הוא כן יצטרך לשלם. אם הוא בא סתם לפני הפקיד והפקיד ריחם עליו, זה בסדר. אבל אם הוא ברח מהתשלום, אז לא. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, המצר והחצב, אותו מסר שדיברנו עליו שהוא משמש כמו מיצר, כמפסיק בין שדה לשדה. זאת אומרת שבתוך השדות יש מקום שהוא מוגבה יותר או חפירה מסוימת בתוך הקרקע. המסר הזה והחצב, החצב זה או אילן או עשב, כפי שהגמרא תזכיר בדף נ"ו, שעל ידי זה יהושע תחם את הארץ. כשיהושע חילק את הארץ לשבטים כדי שכל שבט ידע מה חלקו, אז היו נוטעים או שוטלים, תלוי מה זה היה, את אותו חצב על גבולות השדות, וכן כדי להפריד בין איש לאיש, ושם היה מקום נחלתו. אומרת על זה הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, המצר והחצב מפסיקים בנכסי הגר, אבל לעניין פרועה, פאה וטומאה לא. אנחנו מיד נבהר על מה מדובר, אבל זה כבר ביארנו והסכמנו שאותם נכסי הגר, גר שמת ואין לו יורשים, וממילא הנכסים שלו הופכים להיות הפקר, וכל המחזיק בהם רפק בפורטה, כפי שפסקנו עליבא דרב, זכה בשדה. אם יש לנו בין שדה לשדה מזדותיו של הגר מצר או חצב שמפסיקים, אז אדם שהחזיק בקרקע א' לא קנה את קרקע ב', אלא אם כן החזיק בכל אחד בנפרד, כי המצר והחצב משמשים כהפסק וכקרקע עומדת בפני עצמה. אבל לעניין פאת השדה, שהתורה אומרת פאת שדך, אומרת התורה כל שדה חייב בפאת השדה. אם יש לו שתי שדות, אז כל אחת מחויבת בפני עצמה בפאה. המצר לא הופך את זה לשתי שדות, וממילא אפילו שיש מצר בשדה, חצב בשדה, הוא משאיר פאה אחת בלבד. ומיד נראה על מה מדובר לגבי תומר.
אם יש לו כמה שדות,
יש לו שדה אחת שבתוך השדה הזאת יש מצר או חצב, לעניין פאה זה נחשב שדה אחת, לעניין טומאה זה נחשב שדה אחת, אפילו שביחס לגבי דיני קנייני הגר שם זה ייחשב כשתי שדות. כי את הרבין, אמר רבי יוחנן, זוהי השמועה שמביא רב אפי בשם רבי יוחנן. לעומת זאת, כשרבין מגיע מארץ ישראל הוא מביא לנו שמועה, אפילו לפאה ולטומאה, שגם לגבי פאה וטומאה אכן המצר והחצב מחלקים את השדה לשתי שדות, ויצטרך לתת פאת שדה מכל אחת ואחת, וכן היא לגבי טומאה, שהגמרא מיד מבררת פאה מהי. מבררת הגמרא מהו הנידון לגבי פאה. דתנן, אומרת המשנה, ואילו מפסיקים לפאה, מהם הדברים שמחלקים את השדה לשתי שדות, וממילא כל שטח חייב בפאת השדה. הנחל, אם עובר חוצה לו נחל בשדה, ונחל אין הכוונה למקור מים כמו שאנחנו היום מכנים את הנחל, אלא נחל של תורה כמו בעגלה ערופה שמורידים אל נחל איתן, הווה אומר מקום יבש סלעי מלא באבנים, לא ניתן לזריעה, זהו הנחל המדובר. אז אם בתוך השדה שלו עובר לו אותו נחל, אותו מקום, שהמקום הזה לא ראוי לעבד אותו כשדה, הרי הוא מחלק את השדה לשתיים, וממילא צריך להפריש פאה מכל אחת. והשלולית, השלולית זה הנידון שלנו, מקום כזה שקבוצים מים בתוכו. הרשב"ם בשורה האחרונה מביא את הגמרא בבבא קמא, שדיברנו פרק הכונס בדף המחלף, שם הגמרא שואלת מהי שלולית, והגמרא עונה, רב יהודה אמר שמואל, מקום ששוללים מתקבצים לתוכו מי גשמים, כמו שבעברית המדוברת זה שלולית. מאידך יש מי שאומר, הביבי אמר רבי יוחנן, ששלולית הכוונה היא מקום שמחלק, כמו עמת המים שמחלק את שלל לאגפיה, מקור מים שממנו מפצלים את המים לשאר חלקי השדה דרך עמת המים. בכל אופן, מקום קיבוץ מים זהו שלולית, ושלולית מחלקת את השדה. ודרך הרבים, מקום הילוך עגלות וסוסים של רבים, מה שאנחנו קוראים רשות הרבים, מקום רחב 16 אמה ומעלה, ודרך היחיד, רשות של יחיד, מקום רחב דלת אמות, שזה השיעור המינימלי, כדי שתוכל לעבור עגלה עם השברים וכדומה שנופעים אותה, ושביל הרבים, שביל לאפוקי מדרך, זה מקום של רבים, אבל עגלות לא יכולות לעבור שם. רבים עוברים במקום, מהלכים ברגליהם. ושביל היחיד, מקום כזה שרק אדם יחיד יכול לעבור, ולא מקום של הילוך רבים. הקבוע, איזה שביל? הקבוע בין בימות החמה ובין בימות הגשמים, כי אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, כפי שהתחלנו במסכת בבא בתרא, בקעה זה מקום כזה שכל ימות השנה זה מקום פרוץ. מכיוון שאת הבקעה היו זורעים פעם בשנה, אז כל השנה שזה לא אקטואלי, נותנים לאנשים לעבור שם. בימות הגשמים, שאז זה זמן של זריעה, ובזמן שהקמה בקומתה, זה הזמן שזה רשות היחיד. השביל המדובר נמצא באותו בקעה, אבל זה שביל שגם בימות הגשמים, גם כשזורעים את האדמה, השביל הזה נשאר מקום הילוך. זהו שביל שמחלק את השדה לשתי שדות, ומחייב כל שדה בפני עצמה בפיית השדה. מובן מאליו שהמשנה הזאת היא משנה שנכתבה בדרך שלא זו אף זו, שלא מוצאים את זה הרבה פעמים. דיברנו למשל, זה נמצא בגיטין, פרק שני, יש מקומות שיש לנו משניות שזה לא זו, כי הרי אם אתה אומר שדרך היחיד או אפילו שביל היחיד מחלק את השדה לשתי שדות, אז ודאי ששביל של רבי, ובוודאי שדרך, ובוודאי כשאתה מדבר לגבי שלולית ונחל, שזה בכלל מחלק וחוצץ את השדה. רק לא זו אף זו, לא רק נחל, אפילו שלולית. לא רק שלולית, אפילו שביל. לא רק שביל, לא רק דרך, סליחה, אלא אפילו שביל. אומרת הגמרא, טומאה מהי? ועל מה אנחנו מדברים בטומאה, שאנחנו דנים את השדה כשתי שדות או שדה אחת? דתנן. הנכנס לבקעה בימות הגשמים ותומעה בשדה פלונית ואמר, הלכתי למקום הלב ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום ואם לב, רבי אליעזר, אמנם יש פה כמה גרסות, אבל פשטות הגרסה היא רבי אליעזר מתהר והחכמים מתמאים, שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביית האור, ספק מגע תומעה תמה, אבל לשבת לא. והדברים התבררו. על מה אנחנו מדברים? אנחנו כבר יודעים שלמדנו ממה שנאמר לנו בפרשת סוטה, שיש מושג שנקרא ספק טומאה. הווה אומר, ברמה עקרונית, אלמלא תורה, אדם שיש ספק אם הוא טמא או טהור, היה צריך להיות הדין שספק טמא, בהגדרה דינית הוא טהור. ולמה? כי לאדם יש חזקת טהרה. כל זמן שאתה לא משנה את החזקה שהאדם נמצא בה, כמו שלאדם יש חזקת כשרות, כל זמן שלא פסלת את החזקה שלו הוא אדם כשר, כל אדם כשר להעיד. למה? כי יש לו חזקת כשרות, אלא אם כן הוכחת שהוא פסול. גם לגבי טהרה, אדם יש לו חזקת טהרה, אלא אם כן הצלחת להוכיח שהשתנה לו החזקה והיום הוא טמא. אז ברמה עקרונית ספק של טומאה היה צריך להיות שאדם הוא אדם טהור. אבל למדנו מפרשת סוטה שחידשה תורה, ונסתרה והיא נטמאה. אומרת התורה, אותה אישה שנכנסה למסתור בפני שני עדים, היא מוגדרת כאישה טמאה. מה אתה יודע מה היה שם? אולי הם דיברו, אולי לא קרבו זה אל זה. בכל זאת הספק הזה, אומרת תורה, הספק שנוצר במצב של סתירה, שזה הוא והיא רשות היחיד, בהגדרה דינית דינו כתמה. ולכן למדנו מכאן שכל מקום שיש לך ספק תומה, שהספק נולד ברשות היחיד, ספקו תמה. להפוך מספק תומה ברשות הרבים, ששם הוא נשאר על חזקתו שהוא טהור. מפרשת סוטה פשטות, זה נידון בשמייץ, אבל פשוט לא לומדים מפרשת סוטה את הספק תומה ברשות הרבים. ספק תומה ברשות הרבים, המציאות היא, יש לו חזקת טהרה, אז הוא טהור. התחדש בפרשת סוטה שספק תומה ברשות היחיד, ספקו טמא. לאור זה באה הגמרא עכשיו, ומיד נראה את שיטת הרשב"ם לעומת הראשונים, והגמרא אומרת, מה הנידון שלנו לגבי טומאה? אדם נכנס לביקה, וכפי שהציור של המשנה, הנכנס לביקה בימות הגשמים. כי אדם שנכנס לביקה שלא בימות הגשמים, שלא בזמן שזורעים את הביקה, אז ודאי שלביקה יש הגדרה של רשות הרבים, כי כולם יכולים להלך בביקה. וממילא זה ספק טומאה ברשות הרבים, שספקות טהור זה לא הנידון שלנו. הנכנס לביקה בימות הגשמים, באותו זמן שהביקה נזרעת, ואומר שאסור לבני אדם להלך בביקה, זה נקרא רשות היחיד. וטומאה בשדה פלונית, וידוע לנו שיש קבר באחד משדות שנמצאות בביקה. איני יודע לומר עכשיו איכן הוא הטומאה, אבל אני יודע שיש קבר שנמצא בביקה. ואמר, ואומר לנו אותו אדם, הלכתי למקום הלב, ואיני יודע אם נכנסתי לאותו מקום ואם לב. אז לרגע נדלק חכמים מטמאים, ורבי אליעזר מטהר. למה? שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביה טהור, ספק מגע טומאה, הוא טמא. אומר הרשב"ם, ספק ביה טהור, נמצא כמה שורות לפני הרחבות, היכא דמספקא ליה, אם נכנס באותה שדה, הרי יש לו קודם כל ספק לאיזה שדה מתוך השדות שבבקעה הוא נכנס. יכול להיות שהוא נכנס לאחת השדות שבכלל אין בה טומאה. ואם תמצא לומר נכנס, וגם אם יאמר שאפשר שהוא נכנס לאותה שדה שבה נמצאת הטומאה, אבל ספק אם בעד מקום טומאה, אם לאו. ממילא יש לנו כאן ספק ספיקה. מה חידשה התורה? שספק טומאה ברשות היחיד, כמו נדמאה והיא נסתרה, ספק אחד. אישה נכנסה למסתור. איני יודע אם היה ביה או לא היה ביה, אם היה טומאה או לא היה טומאה. התחדש לנו שספק אחד ספקות טמא. אבל כשיש לי ספק ספיקה, אז זה חוזר להעמד דבר על חזקתו, ויש לה חזקת טהרה. בא רבי אליעזר ואומר, אם ככה במקרה דנן, כשאני לא יודע לאיזה שדה משדות הביקה הוא נכנס, וגם אם יתברר שהוא נכנס לשדה המדוברת שבה נמצא הקבר, ספק אם הוא הועיל על הקבר. הקבר זה לא בליטה, הקבר זה הקבלה, יש שם המת, ספק אם הוא עבר על גבי המת והעיל על המת ונטמע, או לא עבר על פני המת. ממילא יש לי פה ספק ספיקה, ולכן ספקות טהור. זוהי הבנת רבי אליעזר. אבל מוסיף הרשב"ם ואומר, וזה הפירוש של הגמרא, היכא דליכא אלא ספק מגע. אם היה ברור לי שהוא נכנס לשדה, והספק שעומד בפנינו האם הוא העיל על התמת או לא העיל על המת, ספק נגע ספק לא נגע, דפשיטא דנכנס באותה שדה, אלא ספק אם נגע בקבר אם לאו, חד הספיקה הוא וטמא. והילקח לרבי אליעזר, וזה הנידון שלנו. אליבא דרבי אליעזר, מה קורה באופן שיש מצר או חצב בשדה? אומר רבי אליעזר, ברגע שיש מצר בשדה, אז יש פה מבחינתנו כמה שדות, אז אין לי ספק אחד האם הוא העיל על המת או לא, אלא יש לי קודם כל ספק אם הוא בכלל נכנס לשדה שבה יש את המת. לאחר מכן, גם אם הוא נכנס לשדה שיש במת, האם הוא העיל על המת או לא העיל על המת. ולכן אנחנו באים ואומרים שזה ספק ספיקה וספקו טהור. חולקים עליו חכמים לפי הבנת הרשב"ם. אומר הרשב"ם למעלה, מהי דעת חכמים? והחכמים מתמים דה סוף סוף, מה לי שדה אחת, מה לי בית שדות. חד הספיקה היא, שמה הלך עד הקבר והיל, שמה לא הלך וספקו טמא. אין ויכוח בין רבי אליעזר לחכמים, האם בספק ספיקה ספקו טהור או טמא. גם חכמים מודיעים שבספק ספיקה ספקו טהור. רק באים חכמים ואומרים, אין לי פה ספק ספיקה. אני רואה ספק אחד, העיל על המת בביקה או לא העיל. אם זה כמה שדות או שדה אחת, זה היינו הך בשביל חכמים. זוהי שיטת הרשב"ם במחלוקת חכמים ורבי אליעזר. רש"י, עליו שאנחנו לא מתעכבים הרבה, אבל רש"י, וכך הובאו הדברים, תוספות דיבור מתחיל רבי אליעזר מטהר, מביא התוספות בשורה השנייה שלו, ורש"י פירש בפרק בתרא דעבודה זרה, דאיירי בשדה מלאה טומאה. רש"י לא רוצה לבוא ולומר שלפי הבנת חכמים מדובר פה אכן בשדה שיש בה קבר, ואני לא יודע אם הוא הועיל על הקבר או לא. רש"י אומר בשדה כזאת שכל השדה כולה מלאה בטומאה. ופליגי דרבי אליעזר סבר, אף על גב דלקה אל אחת סייקה, כיוון דלקה ספק מגע אלא ספק ביה טהור, והיינו טעמה דמיתומה מסוטה גמרינה וגבי סוטה וספק מגע ולא ספק ביה, דוודאי מסתרה. והחכמים מתאמים כיוון דהם כאן אלא סייקה אחת. על אף שאנחנו עכשיו לא נכנסים להבין מה הביא את רשי למה שהוא אומר, זה אולי בעזרת השם שם, אבל לענייננו, רשי לומד את כל המחלוקת אחרת. אומר רשי, אין מחלוקת שבספק סייקה ספקות טהור, אין מחלוקת שבספק מגע ספקות טמא, אין על זה ויכוח, כי זה למדנו מפרשת סוטה. מה קרה בפרשת סוטה? היה ודאי סתירה, הם נכנסו בפני שני עדים למחבוא, נעלו את הדלת בפניהם, היה ודאי ייחוד, היה ודאי סתירה, והתורה אומרת שהסתירה הזאת היא נחשבת ונטמעה, על אף אחד שאף אחד לא יודע מה היה שם בפנים. הספק מגע ספקות טמא, אבל באי החכמים אצלנו ואומרים זה המקרה שלנו, יש פה שדה מלאה בטומאה, אני לא יודע אם הוא העיל על הטומאה או לא העיל, יש לי ספק מגע, ספק מגע ספקות טמא. חולק עליהם רבי אליעזר, אומר רבי אליעזר, מה נידון? יש פה כמה וכמה שדות, אז מה השאלה שלי? האם הוא נכנס לשדה שיש בטומאה או לא נכנס? זה לא ספק מגע, זה לא השאלה האם הוא העיל על המת או לא, השאלה אם הוא נכנס למקום הטומאה או לא נכנס למקום הטומאה. ספק ביה? לא למדתי מפרשת סוטה. פרשת סוטה זה בוודאי נסתרה, בוודאי נכנס, השאלה אם היה מגע או לא. אבל ספק ביה זה לא ספק סוטה, וממילא ספקו כמו בכל מקום, העמד אדם על חזקתו ויש לו חזקת טהרה, אף ספקו טהור. זוהי שיטת רשי. יש שיטה נוספת, שיטת רבינו תם, שהתוספות מזכיר אותה 7-8 שורות מלמטה של התוספות, ורבינו תם מפרש דפליגי רבנן, דפליגי דרבנן מתמו אפילו בכמה ספקות, משום דמינדין אפילו בחד ספיקה טהור, דאוק מהחזקה ואלפין על מסותה דתמה, ואם כן אם היה לי חד ספיקה מה לי טרי ספיקה, דאפילו בחד ספיקה וללממר דטהור. ורבי ליעזר סבר אין לך באלו חודשו ודווקא חד וכולי. שיטת רבינו תם, שיטה מחודשת מאוד. דעת הרבינו תם, צריך לדעת איך הוא מסתדר בשאר מקומות ומה הביא את הרבינו תם, תוספות לפני ומעריך. אבל ברמה העקרונית, שיטת רבינו תם, שיטה מחודשת. אומר רבינו תם, לפי דעת חכמים שמתמאים, זה לא רק בחד ספיקה. גם אם יהיה טרי ותלת ספיקה, תמיד חכמים יתמאו. למה? כי באים חכמים ואומרים, הרי ברמה העקרונית לאדם יש חזקת טהרה וחזקתו טהור. באה תורה חידשה פרשת סוטה ונפטרה והיא נטמאה, שאפילו שיש לו חזקת טהרה נדן אותו כאדם טמא. לאחר שחידשה התורה שפרשת טומאה, ספק טומאה ברשות היחיד ספקות טמא, לא משנה כמה ספקות יש לך, אם הנידון נעשה ברשות היחיד ספקות טמא. חולק עליהם רבי אליעזר ואומר, לא, מה למדתי? ספק אחד, מעבר לספק אחד לא חידשה תורה. אז אם יש ספק אחד זה חידוש התורה, יותר מספק אחד לא חידשה תורה, אומרת הגמרא. אבל לשבת לא. זאת אומרת, המחלוקת בהעתקת השמועה מרבי יוחנן, יש לנו מצד אחד אמר רב אפי, אמר רבי יוחנן שהמצר והחצב הזה מפסיקים אך ורק לגבי נכסי הגר. אם אתה רוצה לדעת על ידי רפק בפורטה האם הוא קנה את כל שדותיו של הגר או הוא קנה רק את השדה עד מקום החצב, עד מקום, לגבי נכסי הגר זה מפסיק, לגבי טומאה זה נידון כשדה אחד, לגבי פאה זה נידון כשדה אחד. חולק על זה רבים בשם רבי יוחנן וסובר שגם לגבי טומאה ולגבי פאה החצב והמצר מחלקים את השדה לשתי שדות, וממילא יתחייב פעמיים בפאת השדה, יתחייב לגבי טומאה, יהיה לו לדין של ספק טומאה של ספק ספיקה, כל אחד לשיטתו, וממילא נגענו למחלוקת חכמים ורבי אליעזר. מה קורה לגבי שבת? מיד נבהר איפה זה בא לידי ביטוי. לגבי שבת ודאי שהמצר החצב משאירים את זה כמקום אחד ואין לו את הדין המדובר. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבא אמר אפילו לעניין שבת, גם לעניין שבת המצר החצב מחלקים את המקום לשתיים, ויש כאן שתי רשויות. על מה אנחנו מדברים? דתניא, הוציא חצי גורגרת לרשות הרבים והיא ניחה, וחזר והוציא חצי גורגרת אחרת באלם אחד. אנחנו יודעים שבשבת יש איסור הוצאה. אדם שלוקח חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, אם זה נעשה בשוגג חייב להביא קורבן חטאת, במייסיד הוא חייב קרת, בעדים והתרה חייב סקילה. זהו הדין של מלאכת הוצאה, אחד מלמתת מלאכות. אבל מהי הוצאה? כאן אנחנו נכנסים להגדרה של מלאכת שבת. מכיוון שמלאכות שבת, מלאכת מחשבת עשרה תורה, דבר חשוב עשרה תורה, דבר שהוא לא מלאכת מחשבת, דבר שהוא לא חשוב, לא עשרה אותו תורה. לכן לגבי הוצאה יש פרק שלם שדן במסכת שבת מה נקרא הוצאה. כשאתה מוציא בגד, מה הוא בגד חשוב, מה הוא שולי, מה נקרא מלאכת מחשבת דבר חשוב שנקרא הוצאה. יש דברים שאתה מוציא וזה לא נחשב הוצאה. ביחס לאוכל אומרת המשנה גורגרת תאנה, זהו שיעור הוצאה. אם אתה מוציא פחות מגורגרת לא הוצאת, לא עברת על איסור תורה. אם ככה באה ברייתא ואומרת, מה קורה אם בן אדם מוציא חצי גורגרת שזה פחות משיעור הוצאה בשבת? לקח גורגרת מרשות היחיד, הניח ברשות הרבים, לאחר מכן חזר והוציא חצי גורגרת אחרת. אומרת הברייתא, אם זה בהעלם אחד חייב, בשני העלמות פטור, זה הפך השכל אבל זה הפשט. מה שנקרא העלם מחלק, ידיעה מחלקת. ואנחנו מסבירים, ברמה עקרונית שוגג בשבת יכול לעשות באחד משני אופנים: או אדם שלא יודע שהיום שבת, או שבן אדם יודע שהיום שבת אבל הוא לא יודע שהדבר הזה נאסר, זהו שוגג. העלם זה אי ידיעה. מה קורה אם בן אדם מוציא חצי גורגרת בהעלם אחד? וזה אומר הוא לא ידע שהיום שבת, או שהוא לא ידע שאסור להוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, לקח חצי, מה? זה נקרא, הוא לא ידע שהיום שבת. זה לא משנה מה גרם לו, אם קיבל מכה בראש או שהוא שכח סתם. למעשה, באותו רגע שהוא לקח את הגורגרת הזאת, חצי גורגרת, הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, לקח עוד חצי גורגרת, ויש כאן אי ידיעה אחת, אז אי ידיעה אחת זה נחשב כמעשה אחד. אז בסך הכל המעשה זה הוצאת גורגרת מרשות היחיד לרשות הרבים, מכיוון שזה נעשה בשוגג, חיובו הוא קורבן חטאת. זה אומרת הברייתא, חצי גורגרת רשות הרבים והיא ניחה, וחזר והוציא חצי גורגרת אחרת בהעלם אחד, אז ההעלם מצרף את זה למעשה אחד, יש כאן מלאכת הוצאה בשבת, הוצאה חשובה, ולכן הוא חייב קורבן חטאת. מה קורה אבל אם זה בשני העלמות? זה אומר שכשהוא הוציא את החצי הראשון הוא לא ידע שהיום שבת. באו ואמרו לו, בואי למה אתה עושה שבת היום, איך אתה מוציא? אוי ואיך, ברח לי מהראש. חזר הביתה ושוב שכח ויצא עם חצי גורגרת. אז הידיעה מחלקת. זה אומר שהיה מעשה אחד של הוצאה של חצי גורגרת, והיה עוד מעשה של חצי גורגרת, אבל חצי גורגרת לא עשרה תורה, רק גורגרת. ממילא הוא לא עבר על איסור הוצאה בשבת, קורבן הוא לא צריך להביא. רבי יוסי אומר, חולק רבי יוסי, בהעלם אחד תלוי, ברשות אחת חייב, בשתי רשויות פטור. בא רבי יוסי ואומר, לא ההעלם מחלק אלא הרשויות מחלקות. הווה אומר, אם הוצאתי באי ידיעה אחת, הוא לא ידע שהיום שבת, הוציא חצי גורגרת וחבר והוציא, אם זה ברשות אחת, אם הוצאתי מרשות היחיד לרשות הרבים וחזר והוציא לאותו רשות הרבים, הרי יש פה רשות אחת, העלם ברשות אחת נחשב מעשה אחד, סך הכל הוציא גורגרת, ולכן אני אומר שהוא חייב. בשתי רשויות, רשויות מחלקות, כפי הלשון שם, רשויות מחלקות. אז אם הוצאתי מהבית לרשות הרבים בצד ימין ומהבית לרשות הרבים בצד שמאל, יש כאן שתי מעשים שונים, ומכיוון שהמעשה שונה ממילא יש רק חצי גורגרת, אין כאן איסור שבת. ואמר רבא, בא זה רבא ומסביר פשט ברבי יוסי, מתי אני אומר שרשות מחלקת? והוא שיש חיוב חטאת ביניהם. אבל קרמלית לא. מתי זה נחשב שתי רשויות? אם המפריד בין הרשויות זה דבר שמתחייבים. למשל, יש לי רשות הרבים, אמרנו, מצד ימין, יש לי רשות הרבים מצד שמאל, ובאמצע יש רשות היחיד. אם אני אעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות הרבים השני לרשות היחיד, אני מתחייב קורבן חטאת בשוגג. זה נקרא רשות מחלקת. אבל אם באמצע יש בקעה, בקעה בהגדרה דינית זו קרמלית. ההבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים, מדאורייתא, חיוב הוצאה ורק בין רשות היחיד לרשות הרבים, או רשות היחיד לרשות הרבים, רשות הרבים לרשות היחיד. אבל קרמלית בהגדרה דאורייתא זה מקום פטור. מדאורייתא אין שום בעיה לקחת חפץ מקרמלית להוציא לרשות היחיד לרשות הרבים, או מהרשות לקרמלית. באו רבנן וגזרו גם על הקרמלית. בא זה רבא ואומר, מתי זה נקרא רשות מחלקת? ברשות דאורייתא, רשות דרבנן אינה מחלקת. לכן אם זה היה קרמלית, לא יהיה לי את השתי רשויות וממילא הוא יהיה חייב. אביי אמר, אפילו קרמלית, גם קרמלית זה רשות המחלקת, כי מדרבנן אסור לך להוציא. אבל פיסלה לא. פיסלה זה או שיש לי בתוך רשות היחיד איזשהו דבר פחות מגובה 10 אמות ורוחב ד', או שזה גבוה 10 אבל לא רחב ד', שהוא נקרא מקום פטור גם מדי רבנן, אומר הרשב"ם. אבל פיסלה כגון חתיכת 10 אמות שאין גבוה 10 אמות ואין רוחב ד' אמות, אינה מגבוה 10 אלא שאין רחב ד', דהווה מקום פטור, זה אפילו מדרבן אין שם הדין של שבת, זוהי רשות המחלקת. וכאן אנחנו באים ומוסיפים, רבא אמר אפילו פיסלה, דהיינו זה לא פחות ממצר וחצרה. זאת אומרת, כמו שאמרנו שהמצר הזה שנמצא בתוך השדה מחלק את השדה, כמו שהחצב מחלק את השדה, הפיסלה זה לא פחות מהם. ככה סובר רבא, או מביא הרשב"ם, רבא אמר אפילו פיסלה מחלק את הרשויות לפוטרו מחיוב שבת. ומכיוון שזה שתי רשויות, זה חצי שיעור וחצי שיעור, והוא לא עובר עליו, זה לא גרה ממצר וחצבה. ואז רבא לטעמי, ורבא הולך לשיטתו, דאמר רבא רשות שבת כרשות גיטין דמי, ולכן זה מחלק. דהיינו, הגמרא אומרת במסכת גיטין, מה קורה אם אדם רוצה לגרש אישה? כדי לגרש אישה הוא מחויב למסור את הגט ליד האישה, שהרי אמרה תורה ונתן בידה ושלחה מביתו. אם הוא לא מוסר לה את הגט ביד, שולח לה בדואר, אומר לה תקשי, תקחי את זה ממקום מסוים, תלי גיטך מעל גבי קרקע, אינה מגורשת, חייב להיות מסירה מיד ליד. התחדש לנו שגם שליח נקרא ידו, אבל צריך מסירה מיד ליד. חצר יש לדין של יד, חצרו של אדם זה כמו ידו של האדם. נו, האישה הזאת נמצאת במקום אחד, הבעל נמצא במקום אחר, הוא רוצה למסור לגט, הוא לא רוצה לעשות שליח, הוא לא יכול לעשות שליח וכדומה. מה הוא עושה? הוא מקנה לחצר, וברגע שזה החצר שלה, הוא זורק את הגט לתוך החצר, והרי גיטה וידה באים כאחד, במקרה דנן גיטה וחצרה באים כאחד, והאישה הזאת היא גרושה. מה קורה אם אדם הקנה לאישה חצר, זרק את הגט לתוך החצר, הגט הזה מתעופף ונוחת על הפיסלה שנמצא בחצר, לא נוחת על גוף החצר אלא על אותו עמוד. הדין הוא שהאישה אינה מגורשת, כי הפיסלה זה לא חלק מהחצר. מה הוא הקנה לה? חצר. הפיסלה הזה זה לא חלק מהחצר, אז היא איננה גרושה. לא, זה לא נידון, כי זה לא מקום שמחלק. רק הרעיון הוא
אצלנו, אבל הפיסלה זה רק שפיסלה שהוא עומד פה לאורך, הוא גם יש לא. אותם עמוד באמצע,
ופה זה לא נהיה לחלק את החצר.
לא, אצלנו
כן, מה אנחנו רוצים להגיד לגבי הוצאה? אם אני לקחתי מהפיסלה לחצר או מהחצר לפיסלה, אז זה יחשב כשתי רשויות או רשות אחת, זה הנידון. אז כמו ששם זה שתי רשויות ולכן היא איננה גרושה,
אנחנו לומדים אבל עלינו לגבי במשדה אחד,
אז יחשב כשדה אחת או שתיים. זאת אומרת, ביחס
אם פיסלה אחד סתם באמצע הוא לא חייב,
ודאי, ודאי, זה לא הנידון שלנו פה. אנחנו לא רוצים לחלק על ידי הפיסלה, אנחנו בפרק כל רוצים לומר כמו שהמצר מחלק, החצב מחלק, גם הפיסטה זה מקום העומד בפני עצמו, דומיה דגיטין, אז לגבי שבת, זה לא ייחשב כרשות אחת, אלא כשתי רשויות, ובאמת, יהיה לו פה דין שהוא פטור מהחיוב חטאת שלו. מה פירוש? מה
השאלה?
ודאי שקושה. מה פירוש הוא לא יודע? מה הוא דורך? מה השאלה עכשיו? אדם נתן גט לאישה והיא לא יודעת שהיא קיבלה גט, מה הדין? אז לא קשור, סתם שאלה, מה הדין שאישה לא יודעת שהיא קיבלה גט? הדין הוא שהיא גרושה, גט לא צריך דעת. אומרת הגמרא, אין שם לא מצר ולא חצב, אין שם לא מצר ולא חצב. הגמרא חוזרת לדעת רבי יוחנן שבו פתחנו את הסוגיה, דיינו ודאי מה יהיה במקום פטור דרבנן, זאת אומרת קרמלית, מה יהיה? נכון, אחרי שלישי וגם כן, וגם בתוך שבת יש לנו חלוקים, כן? חוברת הגמרא ואומרת, מה הדין לפי רבי יוחנן? אנחנו אמרנו שדעת רבי יוחנן שמצר וחצב מחלקים את השדה של הגר, ולכן אם הוא קנה החזיק באחד הוא לא זכה בשתיהם. נזכיר קצת יותר, אנחנו אתמול הבאנו בדף נ"ד עמוד א' איתמר, שדה המסוימת במיצריה. זאת אומרת, יש לי שדה תחומה במיצרים, איך קונים שדה? מחלוקת רב ושמואל. ואם היא לא תחומה במיצרים, אז רב אומר צריך להלך שם הילוך של שתי שורות על פני השדה לאורך או לרוחב. שמואל אומר צריך מלאכה בכל השדה כולה. הגמרא רוצה לדעת מה דעת רבי יוחנן הזה. רב אני יודע, שמואל אני יודע. אומרת עכשיו הגמרא, אין שם לא מצר ולא חצב. אם יש פה נכסה הגר 10 קילומטר של שדה ללא מצר וללא חצב, איך לפי רבי יוחנן קונים כזה שדה הפקר? אומרת הגמרא, פירש רבי מירנס משמו, כל שנקראת על שמו. איך דמי? אמר הפפא דקרו לי בגורגיטה דפלניה. אם מגדירים את זה כסדותיו של פלוני, אז הוא לא קנה את הכל. אם זה נקרא שדה פלוני, אז הוא קנה את הכל. לבי אומר, לא מעניין אותי הגודל. אם העולם רגיל להתבטא על כזה שטח כשדה של פלוני, אז זה נקרא שדה אחת. ורבי יוחנן לימד אותנו שאם הוא עשה במקוש אחד, רפק ביפורטה קנה כולה. אם זה נקרא שדות, אז הוא לא קנה את כולה, רק את אותה שדה, שר החלקות שמחולות כשדה בפני עצמם, יצטרך קניין לעצמו. זה שיטת ששמוע, רב. זה שיטת רב. רבי יוחנן שיטה חדשה. נראה רשבם, הרשבם נמצא בשורה השנייה מהרחבות. אומר רשבם, וקבאי גמרא לרבי יוחנן, דאמר המיצר והחצב מחזיקים בנכסי הגר, שלא יקנה בחזקת חברו עד שיחזיק בשתיהם, ואם אין שם לא מצר ולא חצב, דאינה מסוימת ביצרי המעלי. אמר רבי יוחנן, כמה צריך להחזיק שיקנה הכל? דאילו רב ושמואל אמרו לאל וכו', כדאזיל תורה. מה יהיה הדין לשיטתנו? אומרת הגמרא, יתיב רב אחא בריב הקמי דרב אסי ישב, רב אחא לפני רב אסי ויתיב וישב, וכאמר משמי דרב אסי בר חנינא, חצו בה אותו אילן או עשב מפסיק בנכסי הגר, כפי שדיברנו, שכל עד החצובה הוא קנה, מעבר לחצובה צריך לעשות קניין בפני עצמו. על איזה רבי יוחנן אתה מדבר? אם זה נקרא שדה פלוני, הוא קונה את זה במקוש אחד, שדות הוא לא קנה. עוד אומרת הגמרא, מהי חצובה? וכשהגמרא שואלת מהי חצובה, גם הגמרא יודעת שזה אילן או עשב. הגמרא רוצה לדעת מה הכוח של החצובה, מה החשיבות שלו. הרי לא כתוב לנו שאם יש עץ ערב ערבים, אם יש אקליפטוסים בשדה, אם יש תאנים בשדה, לא כתוב שזה מחלק את השדה. החצב הזה הוא המחלק את השדה. מה יחוץ בה? מה החשיבות שלו לחלק שדות? אמר רב יהודה מרב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ, כפי שמבואר בתוצות, את גבולות השבטים, לא גבול ארץ ישראל, גבולות הארץ נמסר לנו, כל שבט ושבט מקבל בו נחלה. ומה מהלכו? מכיוון שהשורשים שלו יורדים ישר כלפי מטה, אז כתוב שהוא זה שמגלה את הגזלנים. אם היה מישהו מזיז את הקרקע שלו מלמעלה, מסלק את החצב, היו פותחים את האדמה, רואים איפה השורשים ויודעים אם זה בתוך חלקו או לא שבחלקו. ואמר רב יהודה מרב, לא מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולים. זאת אומרת, יהושע בספרו שמנה עיירות בארץ ישראל, הוא לא מנה את כל העיירות, היה הרבה יותר, אבל עיירות שהן קו גבול בין השבטים, זה מנה יהושע. אמר רב יהודה מר שמואל, כל שהראו הקדוש ברוך הוא למשה, קראנו שבוע שעבר בפרשת וזאת הברכה, ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד, הדן וכו', כל מה שירא הקדוש ברוך הוא למשה חייב במעשר, עליו חלה קדושת הארץ. להפוקי מימה זה בא להוציא דיין מתותם שבעת עממים שהיו בארץ ישראל, שזה הרע למשה, שטח שלהם חייב במעשר. להפוקי קיני, כניזי וקדמוני, שהרשב"א מביא שתי פירושים, פירוש אחד, אבל קיני, כניזי וקדמוני שניתנו לאברהם אבינו בין הפטרים, זה לעולם לא יתחייב במעשר, דהיינו גם לעתיד לבוא, שנחזור ונכבוש אותם, קדושת מעשר לא יהיה על זה, שם ארץ ישראל לא יהיה על זה. הנה מי אומר הרשב"ם, אם ישראל כבשו מהם אחרי מות יהושע המקומות האלה, אין עליהם קדושת ארץ. אפילו שברמה העקרונית כל מקום שישראל כובשים חל עליו קדושה, אם זה לא כיבוש יחיד, שם לא יהיה על זה דין של קדושת ארץ ישראל. אומרת הגמרא תניא, ועל זה הבאנו בברייתא, מי זה הכיני, הכניזי והקדמוני? רבי אומר נפתוחה ערבה ושלמה, שזה היה מקומות שהיו ידועים בזמנם. רב יהודה אומר הר סעיר, עמון ומואב, ותוספות כבר מעריך במקום, האם זה הכוונה לעבר הירדן או לא? הרי בפשוט עבר הירדן יש לזה תורת הרצל וקדושת הארץ. רב שמעון אומר ארדפיקס, אסיה ואספמיה, הם אילו המקומות של העתיד לבוא, יחזרו חברה לארץ ישראל כחלק מן הארץ.